ערב טוב, אנחנו עוסקים במאמר תחיית המתים וראינו שדעת הרמב״ם היא שתחיית המתים הגופנית שזה מוטיב שקיים באופן מפורש בדברי חז"ל וידוע בתור אחד מהיהודים של העתיד לבוא גם תודה. גם בתפילות בכמה מהברכות אנחנו מזכירים את תחיית המתים הגופנית וגם יש פסוקים בתנ"ך שהרמב"ם אומר שאי אפשר לפרש אותם אלא כפשוטם שהם מדברים על תחיית מתים גופנית לדעת הרמב״ם, כל הדבר הזה של תחיית המתים, של חזרת הנפש לגוף, זה נס שאמור לקרות פעם בעתיד, והוא לא המצב הנצחי של האדם שנקרא בשם העולם הבא. העולם הבא זה עולם של נפשות, של נשמות, בלי גוף. וההבדל המהותי בין עולם הבא לתחיית המתים הוא שעולם הבא הוא בעצם מה שקורה לפי חוקי המציאות, לפי חוקי הטבע. לעומת זאת, תחיית המתים היא נס. מדוע? מפני שהמושג של העולם הבא הוא בעצם הישארות הנפש. והישארות הנפש היא דבר שניתן להסביר אותו באופן טבעי, לפי הכללים של המציאות, שהמציאות שהיא לא קשורה לגוף, היא לא גשמית, היא רוחנית, תאורה, היא יכולה להתקיים בלי שום הגבלה. מה שאין כן, מציאות גופנית שהיא מורכבת מהיסודות של החומר, היא גם מתפרקת ליסודות. ולכן, כיוון שלפי דעת הרמב״ם, חוקי הטבע הם בלתי משתנים, חוק נתן ולא יעבור, מה שהקדוש ברוך הוא ברא כחוקי המציאות, הוא נשאר לנצח בצורה הזאת, אז במילא המושג של תחיית מתים גופנית הוא יכול להיות רק נס. לפי הטבע לא יכול להיות מצב שבו גוף שהתפרק ונרכב וחזר לאפרו, יחזור להיות מה שהוא היה מקודם. ולכן מדובר על נס. אם זה נס, נס הוא דבר חד פעמי, הוא דבר חריג, הוא דבר שחורג מהמציאות הרגילה. וכיוון שכך, הוא לא יכול להיות קיים באופן מתמיד, מפני שחוקי הטבע הם הקיימים, והנס הוא איזו חריגה זמנית, חד פעמית, מחוקי הטבע. זה דבר שהרמב״ם מניח אותו כהנחה ברורה, והוא אפילו לא מוצא פה צורך יותר מדי להאריך בזה, כי הוא מביא שניים שלושה מקורות מדברי חז"ל, שאומרים עולם כמנהגו נוהג, כלומר העולם תמיד מתנהג לפי מנהגו, דהיינו לפי החוקים שלו, או אין מביאים ראיה ממעשה ניסים, נס זה דבר שהוא לא מתמיד, דבר שהוא קורה ואחר כך חוזר למצבו הטבעי, כמו קריאת ים סוף שהים נקרע וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אומרים חז"ל, לתנאו הים כבכל היה איתו תנאי בששת ימי בראשית שביום מן הימים הוא יקרע ויעמוד, אבל זה היה חריג מחוקי הטבע. אז אחרי שהצורך בנס הזה נגמר, והיה שוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאי שהתנה איתו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התנה עם הים כביכול תנאי בששת ימי בראשית, שביום קריאת ים סוף הוא יקרה, אבל זה רק לפי שעה. אחר כך הוא חוזר למצב הטבעי. כך גם המושג של תחיית המתים הגופנית, שהיא נס, היא לא יכולה להיות דבר שהוא משנה את חוקי הטבע באופן קבוע, רק באופן זמני. ולכן, אומר הרמב״ם, המתים האלה שיחיו בתחיית המתים, אחר כך יחזרו להיות כפופים מחוקי הטבע וימותו. כאשר יגיע הזמן למות, הם ימותו. כי הגוף, הגוף לא יכול לחיות לנצח. הגוף הוא נתון תחת חוקי ההוויה וההפסד, כלומר חוקי ההתחברות וההתפרקות, וכל חומר, בפרט חומר אורגני, כמו הגוף, הוא מתפרק אחרי כמה זמן שהוא יכול להחזיק מעמד, וזה כפי שאנחנו יודעים, לגבי בעלי החיים, לא זמן ארוך מאוד. אמנם הוא אומר שיכול להיות שחיי האדם יתארכו בתקופה היא, כי בסך הכל תוחלת החיים זה דבר שהוא משתנה, אבל יש לזה גבול, יש לזה גבול, ולכן המתים האלה ישובו לאפרם, והמצב הנצחי של האדם הוא המצב של הנפש, שהיא איננה קשורה לגוף. אומר הרמב״ם, אז מה הייתה הבעיה עם הדברים שאמרתי, שבגללם אנשים חשבו שאולי אני לא מקבל את המושג הזה של תחיית המתים הגופנית. הבעיה הייתה שאני לא כתבתי על זה בעריכות, בהקדמה לפרק חלק, ששם הרמב״ם מזכיר את העיקרים של האמונה, מונה אותם, אז הוא מונה את תחיית המתים בתור עיקר אמונה, והוא מבדיל אותו מהעולם הבא. עולם הבא זה עיקר אחד, ואחר כך בסוף העיקר ה-13 זה העיקר ה-11, והעיקר ה-13 זה תחיית המתים, ועל תחיית המתים הוא אומר שתי מילים, הוא כבר בארנוע. איפה הוא בער אותה? הוא בער אותה לפני כן בהקדמת פרק חלק, כאשר הוא מסביר שם בכמה משפטים שתחיית המתים היא לצדיקים, והמתים, והגוף אחר כך מוכרח לחזור ולמות, מוכרח לחזור ולהתפרק. זה מה שהוא כתב שם. אז חשבו, אוי, מה זה שהרמב״ם מזניח את הדבר הזה, לא מדבר עליו, לא מעריך בו, אולי הוא בכלל מפקפק בו. הרמב״ם אומר שזה פשוט חשד בקשרים, לחשוב שהוא מפקפק בדבר שהחכמים מוסרים אותו, והנביאים מעידים עליו. אם אנחנו מתבוננים בדבריהם ורואים שיש מקורות מסוימים שלא ניתן לפרש אותם אחרת, הם באמת מתפרשים כפשוטם כחזרת הנפש לגוף, אז הוא אומר שלחשוד בי שאני מפקפק בזה, חס וחלילה. מי שמפקפק באפשרות של נס, הוא בעצם כופר בעיקר, כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שליט בטבע. יש באמת תפיסה כזאת, יש תפיסה של המאמיני הקדמות, שאומרים, יש מנהיג, יש אל, אבל הוא לא במובן של יכולת להתערב, הוא במובן שהוא מקיים את החוקים, הוא הסיבה הראשונה, ויש השתלשלות של סיבות שהיא חוקי הטבע, והסיבה הראשונה זה האל. הרמב״ם הרי לא רק תוקף את ההשקפה הזאת, הוא טוען שהיא בעצם סתירה גמורה לכל אמונת ישראל. אמונת ישראל מדברת על בורא העולם, מדברת על בורא העולם, ולכן היא מדברת גם על מי שיכול להתערב בתוך המציאות, להתגלות במציאות, לרדת על הר סיני ולתת תורה, במובן של איזה אירוע היסטורי שקורה במציאות, שבו יש התגלות אלוקית. לעומת זאת, בתפיסה של בעלי הקדמות, שבראשם הרמב״ם מציין את אריסטו, אז אין בכלל מושג הזה של התגלות במובן הזה, במובן של התגלות באיזה אירוע היסטורי מסוים. יש אצלו מובן של התקשרות רוחנית אל האל, דרך השכל הפועל, דרך היכולת השכלית של האדם, היכולת של הכוח המדמה של האדם, אבל זה לא משהו שהאל מצידו עושה איזושהי פעולה, מתערב, יורד כביכול אל המציאות, אל האדם. אז הוא אומר, זה סתירה גמורה לכל התורה, אין בכלל אפשרות ליישב בין תפיסה כזאת לבין התפיסה של אמונת ישראל. אז ברור שאנחנו מאמינים בבריאה, ואנחנו מאמינים בהתגלות, וממילא אנחנו גם מאמינים באפשרות של נס, כי זה בעצם שלושה דברים אקוויוולנטיים. אם אתה מאמין שהאל הוא בורא העולם, אז אתה גם חייב להאמין, אז נובע מזה שהוא גם יכול לשנות את החוקים כרצונו. הוא יכול לעשות יוצא מן הכלל בחוקים. אמנם אנחנו יודעים שהוא לא רוצה לשנות את החוקים באופן קבוע, כפי שהרמב״ם באמת מדגיש, הוא אומר, אנחנו נברח משינוי סדר בראשית, אנחנו לא מוכנים להשקפה כזאת שאומרת שסדר בראשית זה דבר שהוא זמני או שהוא הראי או שהוא דבר שהוא ישתנה פעם. סדרי בראשית הם סדרי בראשית לתמיד, אבל היכולת של הנס, היכולת של ההתערבות האלוקית בעולם ומציאות של נס היא חלק מאמונה בכל יכולתו של הבורא, ביותו בורא. ולכן מהרמב"ם אנחנו מנינו את תחיית המתים כאחד מהעיקרים, אחד מעיקרי האמונה וכו'. ועכשיו הוא אומר, למה אנשים היו יכולים לטעות בדבריי? מפני שאני דיברתי עליהם בקיצור. אז הוא אומר, יש שתי סיבות לקיצור הזה. א', אני בכלל לא אוהב לקצר. אני קורא בעמוד שין סמך ב' בשורה 15. או לפני כן נתחיל משורה 11. ויראה לי שאשר הביא אלו האנשים לטעות ולספק בדברינו בתחיית המתים, היותנו מעריכים בסיפור העולם הבא ומבארים אמיתתו, וזוכרים כל דברי הנביאים והחכמים המורים עליו, וכשזכרנו תחיית המתים, זכרנו בדברים מעטים, ואמרנו שתחיית המתים פינה אמיתית. בזה הרחתי בעולם הבא, להסביר מה זה עולם הבא, מה זה הישארות הנפש, ולתחיית המתים קיצרתי. והמביא על זה שני דברים, הסיבה לכך היא שני, יש שתי סיבות. האחד מהם שכל חיבורנו, אומנם עם קו ונקי, ואין כוונתנו להגדיל גוף הספרים, ולא לחלות הזמן במה שלא הביא אל תועלת. ולזה כשנפרש, לא נפרש אלא מה שצריך לפירוש. ובשיעור שיובן לבד. וכשנחבר, לא נחבר אל הקיצור עניינים. הרמב"ם אומר, קודם כל, באופן עקרוני אני אוהב את הקיצור. כשאפשר לדבר בקיצור, אני לא מדבר באריכות. וזה אמור לגבי כל נושא. אבל אם אתה שואל אותי למה הרחתי בעניין של העולם הבא ובעניין של תחיית המתים קיצרתי, אז הוא אומר כך, הדבר השני שהערכה אומנם תהיה בציור עניין נעלם עד שיושלם ציורו, או באוויר ראיה על אמיתתו. אם יש דבר שצריך להסביר את המושג, או להביא הוכחות לדבר, אז צריך להעריך בדברים לפעמים, כדי להבהיר את הדברים מבחינה שכלית, מה מדובר פה. מהו המושג, מה ההוכחות על קיומו. וזה צריך אליו בשלושת מיני החוכמות, בהוכחות שכליות. רציני לומר, הלימודי והטבעי והאלוהי. זאת חלוקה קלאסית של החוכמות, של המדעים, שמופיעה אצל הרמב״ם בכמה מקומות. החוכמות הלימודיות, החוכמות הטבעיות והחוכמות האלוהיות. החוכמות הלימודיות זה החוכמות המתמטיות. כלומר, מתמטיקה לכל ענפיה וגם אסטרונומיה שהיא באותם הדורות נחשבה כמדע תיאורטי מתמטי. החוכמות הטבעיות זה מדעי הטבע, והחוכמות האלוהיות זה החוכמות של מה שאחר הטבע, כלומר העיסוק בעניינים של הרוח, נפש האדם, הישים הרוחניים, וכמובן האל בעצמו. החוכמות האלה הם נקראות החוכמות האלוהיות. אז הוא אומר, באחד משלושת מיני החוכמות הרבה פעמים יעלם בהם עניין, כלומר דבר יהיה קשה להבין אותו, וירחק ציורו עד שיפורשו גדריו פירוש מספיק. צריך קודם כל לתת הקדמות כדי להבין מה המושג שמדברים עליו. והרבה פעמים יצטרך העניין המצויר אל ראיות רבות מאוד, עד שיתאמת מה שיבוקש אמיתתו. אנחנו יודעים שלפעמים יש איזה משפט במתמטיקה או במקצוע מדעי כלשהו, ואצל הרמב״ם גם החוכמות האלוהיות הן גם כן מקצוע מדעי. הן לא, באותם הימים זה היה מקובל בכל העולם העתיק, שהפילוסופיה והמדעי הטבע הם לא מנותקים אחד מהשני. זה גם פילוסופיה, גם מה שעוסק בחוכמת האלוהות, זה סוג של מדע, וצריך ללמוד אותו בצורה שיטתית, ולהוכיח את מה שאפשר להוכיח וכו'. אז כשאתה רוצה להוכיח איזה משפט, הרבה פעמים אתה צריך להעריך מאוד. כל מי שלמד פעם מתמטיקה באיזושהי רמה, הוא יודע שיש משפטים שההוכחה שלהם היא מסובכת, היא ארוכה, וכך גם לגבי משפטים במקצועות אחרים, שבהם הערכה היא לפעמים הכרחית, אתה לא יכול לשכנע בלי שאתה נותן את כל השלבים של ההוכחה, וזה דורש עריכות. אמנם דבר המופתים, כלומר הניסים, אז יש שתי בעיות עם הניסים, או שתי תכונות לניסים. א', לא ייעלם ציור מה שיזכר מהם ולא יכבד, כלומר כשאתה אומר שקרה משהו, והקרה הזה היה מחוץ לגדר הטבע, שמש בגבעון דום, השמש נעצרה, נו אז בסדר, אז אתה אומר, השמש נעצרה, מה אתה יכול להגיד על זה יותר? אתה יכול להוכיח את זה? הרי אי אפשר להוכיח דבר כזה, להפך, זה הרי בדיוק דבר שהוא לא ניתן להוכחה. ואי אפשר להעביר ראייה על אמיתת מה שכבר בא או שיועד בו מהם. אתה לא יכול להוכיח דבר כזה, כי להוכיח אפשר להוכיח לפי מערכת של חוקים. אפשר להגיע למשפטים יותר מסובכים, יותר מתקדמים. אבל כשאתה אומר שקרה נס, אתה יכול להוכיח את קיום הנס? אתה יכול להגיד שיש לי הוכחה שים סוף היה צריך להיקרה? בשום אופן לא. הדבר היחיד שמוכיח את זה, זה רק אם באמת ראינו את הנס בפועל. אבל יראו בחושים, או יקובלו ממי שכבר העם. אם אנחנו אומרים שהיה נס של קריאת ים סוף, אז או שהיינו שם וראינו אותו, או שמסרו לנו, ואנחנו מאמינים למי שמסר לנו. קיבלנו את זה ממי שראה את הדברים. אז כשמדובר על נס, אתה יכול רק להגיד מה קרה או מה יקרה, ומניין לי שזה קרה? מפני שראיתי את זה, או מפני שאני מאמין למוסרי המסורת, אם זה הנביאים, או חז"ל שמביאים בשם הנביאים, וזה הכל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין לך יותר מזה מה לומר. ומפני זה נפרש העולם הבא ונבערהו, להיעלמו, כי הוא דבר ש... צריך להגיע אליו בצורה מתוחכמת, להבין שיש דבר כזה, ולהבין את מהותו. ולהיותו העניין אשר בטבע מנהגו של עולם, רצוני לומר, יישאר הנפש. הישארות הנפש זה דבר שהוא בטבע מנהגו של עולם. אפשר להסביר את התהליך הזה, אפשר להסביר את החוקיות הזאת שבגללה אנחנו מאמינים בהישארות הנפש. בעולם הבא. מנהגו של עולם זה החוקים, חוקי הטבע. אז אם אתה מבין שהנפש לא צריכה להתפרק כאשר הגוף מתפרק, ואתה מבין את זה באופן מדעי, אז אתה לא צריך לחוות את העולם הבא. אתה יודע שהוא קיים מתוך ההוכחות השכליות, לחוקיות של הרוח שהיא שונה מחוקיות החומר. במה היא שונה? ואז אתה מגיע למסקנה שהנפש אכן נשארת קיימת גם כשהגוף קלה. הנפש במובן של התודעה, במובן של השכל בפועל, מה שהרמב״ם קורא. וזהו מנהגו של עולם, כלומר זאת החוקיות של הטבע. אמנם תחיית המתים הוא אחד מן המופתים. הוא מבואר מאוד שעניינו מובן, כלומר להגיד מה זה תחיית המתים. כל אחד מבין שאתה אומר שהנפש תחזור אל הגוף הזה שבו היא הייתה. זה הסיפור. ואין שם אלא להאמין בו לבד. כמו שבעתנו האגדה האמיתית. והוא עניין יוצא חוץ לטבע המציאות. אין ראיה עליו מצד העיון. אמנם מנהג הנפלאות כולן, ויקובל, אין שם זולת זה. ומה היה אפשר לנו לומר בו להאריך? אתה חשוב שהמבוקש ממנו שנבוא בראיות עיוניות נחייב מהם תחיית המתים? אפשר להביא הוכחות שתהיה תחיית המתים, הוכחות עיוניות, הוכחות שכליות, הוכחות במובן המדעי? ודאי שלא. מה שאנחנו יכולים לומר זה שהנביאים סיפרו לנו שיהיה דבר כזה. שהם יודעים את זה כמובן לא מתוך הוכחה שכלית, אלא מתוך ראייה נבואית. והראייה הנבואית אומרת שיהיה דבר כזה, וזה הכל, זה מה שאנחנו יכולים לומר. ובלי ספק, אומר הרמב״ם, שהמבוקש ממנו אצל אלה שחשבו שהייתי צריך להאריך בעניין של תחיית המתים, הם חשבו שאני צריך לכתוב את כל הדרשות שנדרוש בחיברנו, הדרשות אשר באו בזה העניין והאגדות ההן, וזה יותר ראוי לזולתנו, לכפי כוונת מה שיחבר בו. אומר, אתם רוצים שאני אביא לכם פה את כל האגדות שנאמרו בקשר לתחיית המתים? מי שיכתוב ספר פירושי אגדות, שיכתוב את זה. אני כתבתי דברים מסוג אחר. ברור עיוני של יסודות האמונה. להתחיל עכשיו לפרש את כל, או להביא, להציע את הדרשות של חז"ל, את האגדות של חז"ל בפרק חלק וכדומה על תחיית המתים, זה לא הכוונה שלי בחיבור שחיברתי. לכן אין שום צורך ואין שום טעם להעריך ולהסביר את המושג תחיית המתים. אתם, הדת המעיינים בחיבורנו, כבר ידעתם שאנו לעולם נוטים לחסר המחלוקת והביקוחים, ולו היה אפשר לנו לשום כל התלמוד בפרק אחד, לא היינו מסיימים אותו בשני פרקים. ויחי בוקש ממנו זיכרון הדרשות והאגדות, והם נמצאות במקומותם, ויקרבו שם. ומה תועלת לחופלן ולומר שאנחנו חיברנו? הרמב״ם הרי בספרים שלו, דהיינו בפירוש המשנה, שם נמצאים הנושאים האלה, ובמשנה תורה, הוא כותב בצורה מאוד ברורה מהם המגמות של החיבור. לגבי פירוש המשנה הוא כותב שהמטרה שלו בספר הזה הייתה להביא את עיקרי ההלכה התלמודית ללומד המשנה. כלומר, מי שלומד משנה שיוכל דרך הפירוש שלו לקבל את התמצית של הסוגיה התלמודית, כולל פסק ההלכה. ולא יצטרך להיכנס לכל העיון בתלמוד אם הוא לא מסוגל לכך. משרמה אומר, העיון בתלמוד זה דבר קשה מאוד. לא כל אדם יכול לצלול בים התלמוד ולצאת עם הידע שבאמת יאפשר לו להבין בסופו של דבר מה המסקנה, איך המשנה מתפרשת, מהי ההלכה. הרמב״ם חוסך את כל התרחה הזאת מהלומד, והוא מביא לו את התמצית של הסוגיה התלמודית בפירוש המשנה. זה לגבי ההלכה. לגבי יסודות האמונה, אז הרמב״ם אומר שהוא משתדל להכניס גם לחיבורים התלמודיים שלו את יסודות האמונה בדרך הרצאה. כלומר, בלי כל ההוכחות, בלי כל הדיון הפילוסופי, אלא את המסקנות. עכשיו, זה לגבי פירוש המשנה, ואותו דבר לגבי משנה תורה. במשנה תורה הייתה מגמה של כתיבת ספר הלכה למעשה, בכלל בלי מקורות, לא של המשנה ולא של התלמוד, בלי להתייחס למקור של ההלכה, אלא פשוט להביא אותה כספר פסקים, ספר הלכה למעשה, כמו שאנחנו מכירים בדורות המאוחרים יותר, את השולחן ערוך. כן? מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך זה הרי בעצם קיצור של ספר גדול מאוד שהמחבר של השולחן ערוך כתב לפני כן, שנקרא בשם בית יוסף, ובספר הזה הוא דן בכל המקורות. הוא דן בגמרא, בפירושי הראשונים, בהבדלים שביניהם, במסקנות שיש לפי כל אחת מהשיטות. אבל בשולחן ערוך הוא לא מביא שום דבר מזה, בשולחן ערוך הוא מביא את השורה התחתונה, מה פסק ההלכה למעשה. אז הרמב״ם עשה אותו דבר כמה מאות שנים לפני השולחן ערוך, כאשר הוא חיבר את משנה תורה. הוא חיבר מה שנקרא קודקס, קודקס הלכתי, ספר ההלכה למעשה. אבל גם לגבי משנה תורה, הוא הקפיד להכניס לתוך הספר הזה פרקים שנוגעים ליסודות האמונה, כי הרמב״ם, כפי שראינו בתחילת מאמר תחיית המתים, בדיוק במאמר הזה כותב שהוא מצא לנכון שצריך לנו לבאר בחיבורינו התלמודיים עיקרים תוריים. צריך גם בחיבורים ההלכתיים התלמודיים לעסוק בעיקרי האמונה, מפני שהוא טוען שם שהוא הכיר אנשים שהם יודעי תורה, יודעי תלמוד, והם בורים גמורים בנושא אמונה. כלומר, שיש להם דעות משובשות לגבי יסודות האמונה, עד כדי שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא איזה גוף שנמצא בשמיים. והרמב״ם לכן ראה לנכון בספרים שהם שווים לכל נפש, שכל אדם אמור ללמוד אותם, להכניס גם את היסודות של האמונה בצורה בהירה ובצורה שהיא לא דורשת דיון פילוסופי, אלא כמסקנה, כמסקנת הלכה כזאת. כמו שבהלכות הוא מביא את המסקנה הלכה למעשה, כך גם ענייני אמונות ודעות. אז הוא אומר, אם הייתי יכול לשים את כל התלמוד בפרק אחד, לא הייתי שם אותו בשני פרקים. בסופו של דבר הוא היה צריך לשים אותו באלף פרקים. יש במשנה תורה אלף פרקים. אז לא הספיקו שניים וגם לא שלושה. אלף פרקים היה צריך בשביל להכניס את כל התלמוד, לכלול את כל התלמוד בספר הלכה אחד. אבל הרמב"ם אומר, אני כעיקרון מקצר כמה שאני יכול. אם אני יכול לקצר יותר, אני מקצר יותר. באמת אחת הבעיות שלנו בלימוד הרמב"ם היא שהוא קצר מדי משבילנו. כשאנחנו לומדים רמב"ם, אז אנחנו מתקשים להבין איך הוא לקח את הדברים האלה מתוך התלמוד. איך, מה היה המהלך, מה הדרך שבה הוא הגיע מהסוגיה בתלמוד אל מה שהוא כתב במשנה תורה. ובשביל זה נתחברו ספרים ונאמרים שיעורים בישיבות במשך מאות שנים מאז שהרמב״ם כתב את משנה תורה עד היום, בשביל לפענח את שיטת הרמב״ם, בשביל לפענח מה היה בראש שלו כאשר הוא למד את הגמרא ואיך הוא הגיע למסקנה שהוא הגיע. כי הרבה פעמים זה לא פשוט. אם הוא היה נותן לנו ספר נוסף כמו הבית יוסף על השולחן ערוך, שאפשר דרך הבית יוסף להבין מה השולחן ערוך פוסק, למה הוא פוסק כפי שהוא פוסק, אם היה לנו ספר כזה של הרמב״ם היינו מאושרים, היינו יודעים לומר מהי שיטת הרמב״ם בסוגיה, מה הוא הבין בסוגיה. אבל לצערנו את זה הוא לא הספיק לעשות לנו, למרות ש בתוכניתו המקורית היה גם לעשות את זה, כי הוא כתב פירושים לתלמוד, רק שהם נשארו בטיוטה ולא יצאו לאור עד סוף ימיו מחוסר פנאי. כפי שהוא כותב באחת מהאגרות, הוא כותב שיש לו עוד כמה חיבורים שהוא רוצה להוציא אותם לאור עולם והוא לא מוצא זמן. ואחד מהם זה היה פירוש הלכות קשות שבכל התלמוד, ככה הוא קרא לו. כלומר, בעצם חידושים לתלמוד. וזה היה מאיר את עינינו בקשר למשנה תורה. אבל גם בלי זה אנחנו יכולים מתוך כל מה שכתוב בפירוש המשנה ובמשנה תורה לנסות להבין את שיטת הרמב״ם. וזה מה שעושים, כפי שאמרתי, נכתבו על משנה תורה של הרמב״ם נכתבו פירושים, אני חושב, יותר מאשר על כל ספר אחר. אני לא יודע אם יש עוד ספר שנכתבו עליו כל כך הרבה פירושים כמו על משנה תורה לרמב״ם. יש מאות פירושים על משנה תורה, מאות. ועל השולחן ערוך אולי יש גם כן סדר גודל כזה, אבל אני בכל זאת חושב שזה לא כמו מספר הפירושים שיש על משנה תורה. טוב, עכשיו אומר הרמב״ם, אחרי שסוף סוף ניקינו את השולחן, כלומר אמרנו בפירוש, בצורה הכי ברורה והכי מוצרת, מה דעתנו בקשר לעניין הזה של תחיית המתים, שאכן יש מושג כזה, תחיית מתים גופנית, שהוא לא זהה למושג העולם הבא. העולם הבא הוא מושג טבעי, תחיית המתים הוא מושג ניסי. הוא אומר, כאשר הגענו מזה המאמר אל זה המקום, והוא היה תכלית הכוונה בו, זאת בעצם הייתה המטרה של כתיבת המאמר, ראינו חסר התועלת לגמרי. מפני שאינו כולל רק כפל מה שכבר נזכר בפירוש המשנה ובחיבור, בתוספת ביאור לכל מעט תבונה או הורס. הוא אומר שמה עשיתי עד עכשיו? אני בסך הכל חזרתי על מה שכבר אמרתי בפירוש המשנה ובמשנה תורה, עם קצת תוספת ביאור בשביל מי שלא מבין, או בשביל מי שכוונתו להרוס. יש גם כאלה, יש אנשים שמתוך קנאה, מתוך חשדנות, מתוך כל מיני מידות רעות, הטילו דופי ברמב״ם ואמרו, הוא בטח לא מאמין מתחיית המתים. אז בשביל זה הוא אומר, כתבתי את הדברים עד כאן. אבל כיוון שזאת לא תועלת מספקת לפי לפי הלך הרוח של הרמב״ם, שהוא תמיד כותב דבר שהוא מחדש בו משהו, שהוא מלמד בו משהו, לא שהוא חוזר על מה שהוא כבר אמר, ראינו שלא נניחו רק מחידוש ותועלת, מחידוש תועלת, ושנדבר על שתי שאלות ראויות בזה העניין. אז הוא אומר, אני מצל את ההזמנות, ואני אוסיף פה דיון בעוד שתי שאלות מעניינות שנוגעות לעניין שלנו. האחת מהן, לבאר ענייני אלו הפסוקים הרבים מאוד הנמצאים במקרא, המורים ראיה ברורה שלא תסבול פירוש בהרחקת תחיית המתים. יש לכאורה פסוקים במקרא שמהם אפשר להבין שלא תהיה תחיית מתים. צריך לפרש אותם. מה עם הפסוקים? כאומרו, אם ימות גבר היחיה. פסוק באיוב, אם ימות גבר היחיה. ואומרו, קלה ענן וילך, כן יורד שאול, לא יעלה. גם זה באיוב. בטרם אלך ולא אשוב. וזה באיוב הרבה. לא, אלה פסוקים. שולל. פסוקים שמורים ראיה ברורה שלא תסבול פירוש בהרחקת תחיית המתים. הם מורים בהרחקת תחיית המתים. כלומר, הם מורים על שלילת תחיית המתים. זה לשון הטיבונים. זה לא, הרי הרמב״ם כתב את האיגרת בערבית. המתרגם הוא רב שמואל אבן טיבון, זה שתרגם את מורה נבוכים, הוא המתרגם של האיגרת הזאת. כך נדמה לי, אני כמעט בטוח, תכף נראה. כן, תרגום רב שמואל אבן טיבון. אז באיוב יש הרבה פסוקים כאלה, שאומרים לכאורה שמי שמת לא ישוב. ואמר, לא באיוב, בדברי חזקיהו, שנמצאים בתפילת חזקיהו בספר ישעיהו, לא יסברו יורדי בור אל עמיתך, חי חי הוא יודעך כמוני היום. לכאורה הוא אומר כאן שמי שיורד לבור, כלומר מי שיורד לקבר, אין לו כבר תקווה. מי יש תקווה? רק למי שהוא חי. זאת ראיה שיורדי בור הם אמיתים, בניגוד לחיים. אז יורדי בור הם אמיתים, והם כאילו לא יסברו, לא אין להם תקווה. ונאמר גם כן, כי מות נמות, וכמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו. פסוק בנביאים ראשונים. ונאמר, על המתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו ידו חסלע. ונאמר, רוח הולך ולא ישוב. וכשתחפש כתובי המקרא כולם, תמצאים מרחיקים תחיית המתים בכלל. רק קצת פשוטי ישעיהו, ואם התבוננו תתבייר שהוא מסופק אם הוא משל או אמת, ומה שבא מן הפסוק הנגלה בדניאל, ואומרו ורבים מישנה אדמת אפר יקיצו, ואומרו ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. הוא אומר, בסך הכל בתנך אין לנו הרבה פסוקים שאומרים בפירוש את תחיית המתים, חוץ משני הפסוקים האלה בדניאל שהם ברורים, ועוד פסוקים אחדים בישעיהו שיש עוד מקום להסתפק אם באמת הם כפשוטם או כשהם משל. ואילו רוב הפסוקים בתנך, כשמדברים על המוות, הם מדברים על דבר שלא, לא, בלתי הפיך. זה גם כן ממה שחייב לבני אדם כולם המבוכה הגדולה. קצתם מסתפק בזאת פינת המתים, פינת תחיית המתים סיפוק גדול, כלומר היה להם ספק בתחיית המתים. וקצתם, המאמינים בזאת הפינה, הוא צריך לפרש כל פסוק מן הפסוקים המבוארים, פירושים רחוקים מאוד לקבלם. אז זאת שאלה ראשונה שהוא רוצה לברר. מה פשר הדבר שיש הרבה פסוקים בתנך שכאילו שוללים את תחיית המתים? והשאלה השנית, היות התורה בלתי זוכרת זאת הפינה כלל, לא ברמיזה ואף כי בביאור. אין לנו בתורה דברים ברורים, אפילו לא רמז ממשי לתחיית המתים. ואם אי אפשר מבלתי שיאמר שיש בתורה רמיזות לזאת הפינה, ויאמרו הדברים ההם אשר זכרום באומרם מניין לתחיית המתים מן התורה. תכלית האומר שיאמר שהם רמזים נסתרים. בכל שכן ביות החכמים חולקים בהם. בתחילת פרק חלק בסנדרין, הגמרא מביאה כמה מאמרים כאלה של מניין לתחיית המתים מן התורה. אז הדברים שמובאים שם הם רמזים רחוקים. כלומר, למשל, הגמרא מביאה שם, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם את הארץ. אז מה זה לתת להם את הארץ? הרי אברהם, יצחק ויעקב היו גרים בארץ. הם לא היו בעלי הארץ. הארץ לא הייתה שלהם. כמו שאברהם אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אז מה זה לתת להם את הארץ? אומרת הגמרא, מכאן לתחיית המתים מן התורה. כלומר שבעתיד, כשהם יקומו לתחייה, אז הארץ תהיה שלהם. זה נקרא רמז ברור, זה נקרא שהתורה אומרת לנו את המושג של תחיית המתים. זה ממש רמז רחוק, זה דבר שהוא צריך להתעלות בו בתור רמז. אבל זה לא הדבר שהוא, כשאתה קורא את התורה אתה מבין ממנה את הדבר הזה. לא לפי הפשט ולא לפי, אפילו לפי דרש, זה לא בדיוק דרש דבר כזה, זה רמז. רמז כלשהו. אז למה זה? למה לא זכר זה בגלוי ובביאור? שלא יסבול פירוש. אבל נזכר לפי דבר החושב, כלומר, לפי כל אחד מהחכמים שאומרים, מכאן רמז לתחיית המתים לתורה, מכאן רמז לתחיית המתים לתורה, אז זה נזכר בתורה כמי שיסתתר למור דבר וירצה לסותמו. כאילו שהתורה לא רוצה לדבר על זה, היא מעלימה את זה, ובאיזשהו רמז דק היא רומזת את זה. ואומר במענה השאלה הראשונה, כן. בתוככם. ובמילים האלה, בהתהלכתי בתוככם? אני לא רואה איפה פה התחיית המתים. זה יכול להיות בעולם הזה, בהתהלכתי בתוככם. עולם הבא זה משהו אחר. עולם הבא, הרמב״ם יגיד שיש רמזים, לא רק רמזים, אלא בעצם אמירות שהפירוש שלהם, הפירוש שלהם הוא, הפירוש המתקבל הוא העולם הבא. הפירוש המניח את הדעת. לגבי תחיית המתים יש רק רמזים שהם באמת רמזים רחוקים מהסוג הזה שאמרנו מקודם. והוא שואל למה זה? אבל קודם כל רוצה לברר את השאלה הראשונה. ואומר במענה השאלה הראשונה, שדברי הנביאים ולשון הספרים אמנם באו מספרים טבע המציאות הנהוג הנודע. מה שכתוב בפסוקים האלה, אם ימות גבר היחיה, כן יורד שאול לא יעלה, מדבר על חוקי הטבע. זה הטבע. וידוע שטבע זאת המציאות הוא התחבר נקבות בעלי החיים וזכריהם, בו לידם הדומה, וצמיחת הנולד מעט מעט, עד שימות האיש ההוא. ואין מן הטבע שישוב האיש ההוא ויתהווה שנית אחר מותו. אבל אשר בטבע הוא, כי כשימותו אישי בעלי חיים, לא ישובו לעולם האישים ההם, אבל יכלו ויותחו מעט מעט, עד שישוב אל היסודות ולחומר הראשון, וממין החזרה, לא יישאר עם החלק מוגבל שנרמז אליו, שיאמר בו זה היה כך וכך, כשהגוף מתפרק. אז למה הוא מתפרק? הוא מתפרק ליסודות, לאפר, לחומרים אורגניים. אין שום יכולת לזהות את הגוף החי בחומרים האלה שאליו הוא יתפרק. ושהאדם לבדו נדבק בו השפע האלוהי, והוא חייב שיהיה בו דבר עומד, לא יובד ולא ייפסד. אמנם גוף האדם יובד כשאר אישי בעלי החיים כולם. מה זה השפע האלוהי? השפע האלוהי זאת הנשמה, זאת הרוח של האדם. כמו שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אז אותה נשמה שהיא חלק אלוהה ממעל, שהיא השפע האלוהי, היא דבר שהוא עומד ולא תלוי במציאות הגוף. הוא לא נפסד כאשר הגוף נפסד. אבל גוף האדם הוא כמו גופי בעלי החיים, הוא מתפרק ליסודותיו. הורו על זה גם כן ראיות עיוניות אצל מי שנחלץ לחקור על אלו הדברים העמוקים. רצוני לומר, יישאר הדבר הנשאר ממה שהגיע לאדם, וזהו הדבר אשר בטבע בו אשר קראו ספרי הנבואה נפש הרוח בשיתוף השם. הרמב״ם אומר שיש הוכחות עיוניות להישארות הנפש. למרות שזה דבר עמוק, אפשר להוכיח אותו. והוא אשר, כן, אז הנפש היא דבר שנשאר, ועבדת הגוף ושובו למה שהורכב ממנו במין ההוא מן החזרה, כמו שנאמר בפסוק, וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. הדבר הזה הוא חוק הטבע. הגוף מתפרק, הנפש נשארת. ואפשר להוכיח את זה בראיות עיוניות. וכפי העניין ההוא באו הפסוקים מהם כולם. ואין הפרש, שימו לב איזה משל שהוא נותן, איזה דוגמה שהוא נותן לסגנון כזה. אין הפרש בין אמרו, אם ימות גבר היחיה, או אמרו, המנסה לאזן הוציא לכם מים. כאשר משה רבנו אומר לעם ישראל, המנסה לאזן הוציא לכם מים, מה הוא מתכוון? הרי בסופו של דבר הוא הוציא מים מן הסלע. הוא מתכוון להגיד, אתם הייתם מאמינים שנוציא מים מהסלע? לפי חוקי הטבע אפשר להוציא מים מן הסלע? אלא מה? מה שיקרה זה יקרה בדרך נס. אם ימות גבר היחיה, שאין זה בטבע, אבל נמנע בו. אלא שכבר יצאו מים מן הסלע ובמופת. כן, תחיית המתים, אמנם מן המופתים. ואין הפרש בין אמרו, יהפוך קושי אורו, ובין אמרו, על המתים תעשה פלא. הוא כבר נהפך מראה היד התאורה לבן. הרי היה כבר מקרה שבו יד בצבע שחום הפכה ללבנה בין רגע, וזה הידו של משה רבנו, שבא למצרים בשביל להוציא את עם ישראל, והוא בא ואומר להם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, והוא נותן להם מופתים, נותן להם הוכחות, הוכחות לא עיוניות, הוכחות של ניסים כדי לשכנע אותם. אז אחד מהמופתים היה שהוא מוציא את ידו מחיקו והיא מצורעת כשלג, היא פתאום לבנה כשלג, והוא מחזיר אותה לחיקו והנה שבה כבשרו. אז אתה אומר, יהפוך קושי אורו, יכול להיות דבר כזה שהצבע של האור, של מי שהאור שלו שחור, ישתנה פתאום ללבן? לפי הטבע לא יכול להיות, אבל בחריגה מחוקי הטבע, במופת, יכול להיות, והיה. משה רבנו לא היה קושי, אבל הוא היה בוודאי, לא היה לבן. המשנה במסכת נגעים אומרת, שעם ישראל, הצבע שלו הוא לא שחור ולא לבן, אלא כאשקרוע. אשקרוע זה עץ מסוים שהצבע שלו שחום בעיר. מכאן רואים שהצבע המזרחי זה הצבע המקורי של עם ישראל. לא לבן כמו הארים מסקנדינביה, ולא שחור כמו האפריקנים, אלא חום בעיר כאשקרוע. כך כתוב במשנה במסכת נגעים. כלומר, כל מי שבא מהצפון הרחוק, כמו האשכנזים, או הדרום, כמו האתיופים, הם כבר קיבלו צבעים בהתאם לרצות שבהם הם גרו, הכלים השפיע עליהם. אבל הצבע המקורי של עם ישראל הוא הצבע השחום. כלומר, החום הבהיר, המזרחי. ואילו יאמר האדם שאי אפשר שיתנועה הדומם, היה אומר אמת לפי מה שבטבע. ולא יחזב, זה המאמר, שוב המטה לנחש אחר שהוא מופת. הרי אם אתה אומר שדומם לא יכול להתנועע, אתה צודק. מה פירוש לא יכול להתנועע? לפי חוקי הטבע. אבל היה מקרה שבו המטה נהפך לנחש, זה היה נס. אין סתירה בין הדברים. מצד אחד חוקי הטבע הם חוקי טבע, מצד שני קרו ויקרו ניסים. אז הנס הוא כמובן התערבות אלוקית. אתה מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא שברא את חוקי הטבע יכול להתערב בהם לשנות אותם לפי שעה. אז כל המאמרים האלה שאומרים, מה, מת יחיה, מי שיורד לבור הוא יעלה משם, זה הכל אמירות על סדרו של עולם, על מנהגו של עולם, על חוקי הטבע. יחד עם זה, כשאנחנו אומרים, תהיה תחיית מתים גופנית, אנחנו אומרים, יהיה נס של תחיית מתים גופנית. כן, בבקשה.
זה יוצא שמעשה כשפים, הרמב"ם
נקרא לו
גם נס?
קודם כל תסביר לנו מה זה מעשה כשפים, אז אולי נוכל לענות על השאלה. או, אז ככה, יפה, יפה, טוב, עכשיו הסברת, אמרת דברי, מעשה החרטומים, אז הרמב״ם אומר שהחרטומים עושים את מעשיהם בלט וחישוף, ככה הוא אומר בהלכות יסודי התורה. מה זה לט וחישוף? הם פועלים על הכוח המדמה של האדם, כלומר יש מצב שבו אפשר לגרום לאדם בדרכים מסוימות לדמות משהו, לדמיין משהו, שהוא באמת לא השתנה בטבע, אלא בראש שלו זה נראה כך. יש שיטות, כמו שיש היפנוזה, יש שיטות של השפעה על הדמיון של האדם, שהוא פתאום רואה משהו, נדמה לו שדבר מסוים הוא כך וכך, זה מה שהחושים שלו מראים לו, אבל באמת, במציאות לא קרה הדבר הזה. זה קצת מזכיר את העניין של הלהטוטים, כלומר, לט, מה שנקרא לט, או להטיהם, זה מזכיר את העניין של הלהטוטים, שזה, אנחנו מכירים מהמושג של קוסמים בימינו, מה זה קוסם? זה אחד שעושה להטוטים, כלומר, הוא בזריזות, בתנועות ידיים, זריזות, הוא מראה לך איזה מצג שווא, הוא מראה לך משהו ש... נראה לך שככה אתה רואה, נדמה לך שככה אתה רואה, הוא חותך בן אדם לשניים, מפני שהוא הצליח בזריזות של הפעולות שלו, ליצור איזה מצג דמיוני, כאילו שבאמת הדבר שהוא מראה קורה. אז יש כנראה דרכים, גם כאלה שלא ידועות לנו, לא רק של להטוטים, אלא שהיו באמת מפותחות בעולם הקדמון, של דרכים להשפעה על הדמיון של האדם, ולגרום לכך שאנשים רואים תופעות, והם מוכנים להגיד, כן, זה מה שראינו, וזה בעצם היה מעשה של לט וחישוף. זה ההסבר הפשוט. ההסבר הפשוט של הרמב״ם לכל התופעות האלה, הוא הסבר פרפסיכולוגי. כלומר, שיש באמת דרכים של... השפעת דמיון והפעלת דמיון שהם הם הם לא שטויות, כלומר הם מצליחות ליצור איזה מציאות בנפש. הרי דוגמה לזה זה העניין של ראיית העתידות. הוא אומר שגם יש אנשים שיש להם כוח ראיית עתידות, שבאמת הם הרבה פעמים קולעים אל המטרה ואומרים לך דבר שיקרה, לא מפני שיש להם איזו הוכחה לכך, אלא מפני שהם בכוח הדמיון המפותח שלהם מגיעים לזה. אז כך גם היו כוחות של הפעלת דמיון של הנוכחים, שגורם לכל מיני ראיות שהן בעצם ראיות של הדמיון ולא של המציאות. המציאות הזאת יכולה להתממש, כלומר אם זה ראייה, ראייה למרחוק, אז זה יכול להיות שבסופו של דבר הדמיון הזה גם יתממש, אבל כמו שהוא יכול לעסוק בעתיד, הוא גם יכול לעסוק בהווה בדבר שהוא לא קיים. זה ההסבר של הרמב״ם למה שאני יודע לפחות על המושגים של עד וחישוב. ומה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר לא על להטוטים, לא על כשפים, אלא הוא מדבר על המושג נס במובן הדתי שלו, במובן האלוהי שלו, דיינו התערבות אלוהית שמשנה את המציאות. כלומר, אנחנו אומרים שכשהייתה קריעת ים סוף, אז זה לא שבני ישראל דמיינו שהם עוברים בתוך היבשה, אלא הם במציאות הפיזית, המים עמדו כנד, ועם ישראל עבר ביבשה בתוך הים. וכיוון שזו הייתה מציאות ולא דמיון, אז הם הצליחו לעבור את הים לצד השני ולהישאר יבשים. לעומת זאת, כשהמצרים נכנסו לים, אז המים כיסו אותם, והם מתו בהמוניהם, מפני שהמציאות הפיזית הייתה כזאת. שקודם המים היו כנד, ניצבים כנד, ואחר כך הם נשפחו. וזה לא היה לא כישוף ולא לצ, זאת הייתה התערבות אלוהית שקוראים לה בשם נס. אם הסברתי את העניין של עד וחישוף מספיק טוב או לא, אני לא יודע, אבל זה מה שאני הבנתי מדברי הרמב״ם, שהוא חושב שכל כל המושג הזה של כישוף, של לת, של כל הסוגים האלה של או ועידוני, שהתורה מתנגדת להם, זה בעצם הכל פעולות על הדמיון האנושי. זה הכל כוחות נפש ולא דברים שקורים במציאות הפיזית. אבל זה לא נס שהקדוש ברוך הוא מחולל אותו, זה, אז ממה נפשך? אחד מהשניים, או שזה חוק טבע, הרי לא יכול להיות שהאדם פועל בניגוד לחוקי הטבע, האדם לא יכול לפעול בניגוד לחוקי הטבע. אם אתה יכול לייצר משהו, אתה יכול לייצר אותו רק בגלל שחוקי הטבע הם כאלה. הקדוש ברוך הוא יכול לייצר משהו שהוא לא, שהוא בניגוד לחוקי הטבע. חלילה.
משה רבנו
קרא
את ים סוף, לא?
חס וחלילה. לא משה רבנו קרא את ים סוף, הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף.
כן.
משה רבנו קיבל הוראה להרים את ידו על הים. אבל מי שחולל את הנס זה רק הקדוש ברוך הוא. האדם לא יכול לעשות שום דבר נגד חוקי הטבע. מה שאדם יכול לעשות, הוא חייב להיות במסגרת חוקי הטבע. אם אני יכול לחולל משהו שנראה מוזר, זה מפני ש... חוקי הטבע אומרים שככה זה, שאני יכול לחולל אותו. גם אם זה בנפש של האדם, גם אם זה במציאות הפיזית, אם אני יכול לעשות משהו, מה שאני יכול לעשות צריך להיות לו הסבר. יש כאלה שאומרים, עוד מעט נעלה לשאלה הזאת, יש כאלה ששואלים, איך ייתכן שהאדם ייצר ילודים באמצעות מה שנקרא שיבוט גנטי? שיבוט גנטי זה לקחת איזה תא מהגוף, שהוא לא תא זרע, וליצור ממנו יצור חי. זה בניגוד לטבע. מה זאת אומרת בניגוד לטבע? אדם יכול לעשות משהו בניגוד לטבע? אם זה עובד, אם אפשר לקחת מתא כזה, ולהפוך אותו לתא עוברי, באיזשהם דרכים, באיזשהם טכנולוגיות, אז פירוש הדבר שחוקי הטבע מאפשרים את זה, שזה חוק הטבע. האדם לא יכול לעשות משהו בניגוד לחוקי הטבע. אבל אילו הקדוש ברוך הוא היה רוצה לברוא מקרש בן אדם, הוא גם היה יכול. יש פה שאלה על המסך, האם הצופה מבחוץ יכול להבחין בין מעשי החרטומים במכות הראשונות דם וצפרדע לבין מעשי השם? אם לא, איך אפשר להאשים את פרעה בהכחשת המציאות שעומדת לנגד עיניו? טוב, זאת שאלה יפה. האם המעשה של החרטומים שהם עשו בחיקוי למופתיים, היה נראה בדיוק כמו הנס האלוקי, האם אפשר היה להבחין ביניהם או אי אפשר היה להבחין ביניהם? דומני שגם אם הצופה לא היה יכול להבחין, כלומר שהוא היה במצב שבו החרטומים פעלו עליו, פעולה כזאת נפשית שבגללה הוא ראה את הדברים כפי שהם רצו, הוא ראה שיש דם במקום מים, גם אם נאמר שהוא לא היה יכול להבחין, הסיפור של התורה שפרעה קרא לחרטומים שעשו אותו דבר, הוא בעצם אומר שכשאדם רוצה להכחיש ניסים הוא יכול גם כן. גם אם קורה לו נס מול העיניים, אז הוא ימצא דרך בשביל להתכחש אליו. אז הנה יש פה גם אחד שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שהוא בן אדם, ושהוא גם כן יעשה דבר כזה. מה פירוש שיעשה דבר כזה? הוא באמת לא עשה דבר כזה. אבל היכולת הזאת של ההשפעה על הנפש של האדם, היא תירוץ בשבילו להאמין בנס. היא אומרת, הנה גם הם עשו כך. יכול להיות שבאמת למראית עין זה היה נראה אותו דבר. אבל זה בעצם הבריחה של פרעה מהרצון לקבל עליו את האמת, את עול מלכות שמיים. הרי כשאדם רואה נס, הוא יכול תמיד למצוא איזשהו תירוץ. הוא יכול לחפש איזשהו הסבר. הוא יכול לומר שזה היה בגלל זה, וכך היה נדמה לי. הנה ההוכחה שגם בהזדמנות אחרת אפשר היה לראות כך, כך היה נדמה בהזדמנות אחרת, ולהכחיש את כל העניין הזה. אז זה מה שהתורה רוצה לספר לנו. הוא קרא לחרטומים בשביל שיראו לו שאפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת. מה פירוש שהוא קרא לחרטומים? הוא סרב להאמין, הוא פשוט סרב להאמין. גם כשיש לו מול העיניים דבר שהוא משכנע, הוא אומר לא, לא, זה בגלל סיבה אחרת. וכך התורה מלמד בעצם מה היה פה. ויחזק השם את לב פרעה, פירושו של דבר, שכאשר אדם רוצה לחטוא, אז לא יעזור שום דבר, הוא יישאר בשלו. הוא יישאר בשלו, והוא יגיע כבר גם למצב שהוא לא יכול לחזור בתשובה, כי הוא כבר לגמרי התמכר למצב הזה, לחטא הזה. והוא ימצא את כל הדרכים בשביל לברוח מהאמת. זה מה שאני חושב שהתורה מתכוונת בסיפור הזה על החרטומים. אילו פרעה הייתה בו יראת השם, אילו היה באמת מרגיש משהו במצפון שלו, היה מרגיש שהנה פה בא נביא ומוכיח אותי, ואומר לי תפסיק את הדבר הזה, תפסיק את השיעבוד הזה, תוציא אותה מצרים, אתה רוצה לראות איך הכל זועק את זה, אז תראה מה שיקרה פה, יקרה כך ויקרה כך ויקרה כך, אז הוא במקום לקבל את המוסר השכל, הוא אומר, לא, זה קרה בגלל סיבות כאלה, וזה אני יכול לעשות עם החרטומים שלי וכו'. נכון. נכון. יפה, אבל כשיש לנו שם סיבה, הוראה, חד משמעית, הרי מה מדובר שם, הוא בא עוד מהופת, שהוא בא להסיט אותנו, להדיח אותנו לעבודה זרה. אומרת התורה, אם יבוא נביא וירצה להדיח אתכם לעבודה זרה, תדחו אותו על הסף, ואפילו יעשה לכם אותות ומופתים. כי יש פה איזו עמדה אמונית, שכלית, הרמב"ם בהקדמת המשנה אומר, השכל שאומר לנו שיש רק אל אחד שהוא השלם במכלל השלמויות, ככה הוא כותב שם, דוחה את האות והמופת. האות והמופת זה דבר שרואים בעיניים, ויכול להיות באמת אות ומופת שהוא בסך הכל איזה קונץ, או שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, או שהאדם הזה במקרה קלה אל איזושהי מטרה. יש סיבה שכלית לדחות את זה. הסיבה השכלית אומרת, עבודה זרה אנחנו דוחים מראש, בלי לשים לב לשום דבר אחר. אבל שם הרי היה מצב הפוך. שם היה שבעצם המצפון של האדם אומר לו, הם צודקים, משה רבינו צודק, והוא צריך לקבל את הדברים, והוא במקום זה דוחה אותם בכל מיני המטלאות. כאשר המצפון שלך אומר לך שאסור לך להתפתות, אז אל תתפתה גם לאותות ומופתים. אז באמת תגיד, זה היה מקרה שקרה משהו ניבה. וזה לא ישכנע אותי. כי המצפון שלי אומר, או השכל שלי אומר, לא לקבל את דבריו. מה שאין כן שם, כשזה מקרה הפוך. שוב שאלה במותה שואלת, בכל זאת במכת קינים החרטומים לא הצליחו. כאן לא הייתה חשש שכלית של פרעה, בשונה מהמכות הקודמות. נו, יפה. אז אפילו במצב הזה שבא במכת קינים לא הצליחו החרטומים לעשות בלעתיהם, כן? בכל זאת פרעה חיזק את ליבו. הרי זה בדיוק מה שאמרנו, שכאשר בן אדם רוצה לא לקבל, כאשר הוא רוצה להתכחש, אז הוא לא רק שימצא דרכים בשביל לתרץ את הדברים שקרו, אלא גם כשקורה משהו שהוא לא יכול לתרץ אותו, הוא בכל זאת מתעלם ממנו, הוא מדחיק אותו. הוא מדחיק אותו, אז הוא אומר, בסדר, אז הפעם הם לא הצליחו, אבל זה לא, זה עדיין לא אומר שום דבר. טוב, רבותיי, אנחנו הגענו הסבר של הרמב״ם לשאלה הראשונה, ויש לנו עדיין להסביר את השאלה השנייה, ועוד באמצע הרמב״ם אומר דברים חשובים, למה אנשים מסרבים להאמין במופת, שזה אנחנו בעזרת השם נדבר בפעם הבאה.